כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, בתום שבועות של איסוף מודיעין איכותי יצאו כוחות צה"ל, שב"כ וימ"מ למבצע חילוץ במהלך הלילה האחרון, מבצע חילוץ מורכב שזוכה לכינוי יד זהב. הלוחמים פרצו למבנה במרכז רפיח, חיסלו את השובים שהחזיקו בשבי שני חטופים, הורידו את החטופים באמצעות חבלים מהקומה השנייה אל הקרקעית, וזה לוקח 3 שניות בלבד מהרגע שבו פוצץ המטען בכניסה לבית ועד שנשמעו המילים החטופים בידינו. ראש הממשלה נתניהו היום אומר כי מדובר בביצוע מושלם מהגדולים בהיסטוריה. היום בתוך כך גם שר הביטחון מדבר על העניין ואומר שיהיו חילוצים נוספים בקרוב. המודיעין שלנו ברצועת עזה כרגע טוב מתמיד. בכיר נוסף בחיזבאללה חוסל על ידי מטוסי חיל האוויר בעת שנסע ברכבו. מדובר במי שהיה אחראי על אזור של ירי לעבר יישובי צפון הגליל, אצבע הגליל, ובחיזבאללה היום הם ממשיכים לאיים על ישראל בעוד סרטון שמפיצים במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית של ארגון הטרור. שר השיכון אברהם יצחק גולדקנופ הורה לסלק את משרדי אונר"א משטחי ישראל. זה במסגרת העובדה כי המשרדים של אונר"א בירושלים יושבים על שטח השייך למינהל מקרקעי ישראל, שאחראי עליו הוא משרד השיכון. נביא עוד פרטים בעניין. וגם כמובן על הקבינט שהתכנס אתמול, כמה ציטוטים מתוכו. כל אלו בהמשך, המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב כמובן עם המבצע שבוצע במהלך הלילה לחילוץ שני החטופים מלבר רפיח, פרננדו סימון מרמן ולואיס הר. אנחנו עם קובי פינקלר, שלום לך.
שלום לך אבי, ערב טוב.
ערב טוב, איתנו לקו גם בנצי לייזרוביץ', שלום בנצי.
ערב טוב אבי.
בעצם מדובר במבצע משולב, גם משטרה וגם צהל, כולל שבק כמובן. נפתח איתך בנצי, קודם כל כשאנחנו מדברים על הימם, המשטרה, היום המפכ"ל מגיע לתת תעודות הוקרה יחד עם ראש הממשלה, מבקר את הלוחמים שביצעו את הפעולה הזו, מה אתה יודע לספר לנו?
מה שאנחנו מקבלים מתדרוך של מפקד הימם תת ניצב ח' בשעה האחרונה, שבעצם מדובר במבצע מורכב מאוד, מסובך, בגלל המיקום שבו היה המבנה שבו שהו החטופים, מקום עוין מאוד ברפיח, בג'אבה זה נקרא, התכווננו לזה הרבה מאוד זמן למבצע הזה, מידע מדויק של השבק שהביא להם לא רק את המיקום שלהם, אלא איפה המבנה וכל מה שצריך מסביב, זה בעצם מה שהביא הלילה את הימם, שבק וצהל למבצע הגדול הזה. בדרך כלל במבצעים אין אלה לשחרור בני ערובה, שהימן כבר מנוסה בזה, ישנם כוח קטן, אבל כאן נדרש כוח גדול מאוד של כל, של כולם, גם של צה"ל, גם של השב"כ, מבצע, יחידות מבצעיות של השב"כ וגם של הימ"מ, לחלץ אותם ברגע שניתנה האות לפריצה של הבית באזור, באמצעות מטען. ישר הימ"מ, הכוחות צעקו שאנחנו הימ"מ באנו לחלץ אתכם, ובעצם כאן התנהל ממש בעניין של שניות בשביל לא לפגוע גם בחטופים, אבל גם בעיקר בלוחמים, והמבצע הזה הלך מהר מאוד ובהצלחה רבה. בסייעתא דשמיא.
בנצי לייזרוביץ', כתבנו לענייני משטרה, תודה לך. עכשיו נעבור אליך, קובי פינקלר. אנחנו מדברים על כוחות גדולים שגם סייעו למבצע הזה, גם בעוטף, גם בחילוץ, גם בשינוע החוצה, מחוץ לרצועה. מדובר בסוף בחילוץ מוצלח מאוד, אין נפגעים לכוחותינו, שזה ההישג המושלם.
נכון, 45 דקות לוקחת הפעולה הזו, נכון שהימם הוא זה שביצע בסופו של דבר את הפעולה הזו בצורה מוצלחת, כמו שבנצי אמר, בצורה נכונה ונבונה. אגב, שתי המילים שהם שידרו לחבורת הפיקוד הקדמי היו, אבי, היהלומים בידינו. הם לא השתמשו במילה חטופים, כיוון שגם רשת הקשר עשויה או עלולה להיות מואזנת, ולכן הם השתמשו במילים החטופים, היהלומים בידינו. תשמע, עצם העובדה גם שהם מחבקים את שני החטופים הללו, הם מחלצים אותם מן הקומה השנייה, ולאחר מכן מצליחים להעביר אותם. זה משימה לא פשוטה כלל ועיקר. הזכרת קודם את הכוחות הנוספים, זה לא רק משימה להגיע ליעד, אז עשו את זה בשקט. אבל ברגע שהכוחות נגלו, ברגע שהייתה פריצה, ואנחנו מדברים על שטח מאוד עוין, שעדיין נשלט עם ארבעה גדודים של החמאס במרחב הזה של חאן יונס, לעלות לקומה השנייה, סיוע אס מסיבי שחיל האוויר, להגיע לחטופים כשהם בכלל נמצאים בחדר נמים, ישנים, ואז הלוחמים של הימה מחבקים אותם אל ליבה, ממש פיזית כך, כדי גם להרגיע אותם, גם לתת להם את תחושת הביטחון, מצליחים להוציא אותם, לא אפרט את השיטות איך שהגיעו ואיך חילצו את עצמם, אבל מכאן דרך של חצי שעה עד שמגיעים למסוק בישראל, גם עם חטיבה 7 עם טנקים ומרכבה ונמרים וכל הכלים המיוחדים, בהחלט עבודה
משובחת. וגם עשרות מחבלים שמחוסלים על הדרך במבצע הזה, צריך להזכיר גם את זה.
כן, אני חושב שזה יותר דרך החמאס. לפי צהל חוסלו שלושת השומרים, שכמובן מחבלי חמאס לכל דבר ועניין, חוסלו שם, נהרגו שם עוד, אני חושב שהמספרים הללו של החמאס כדי לייצר
מופרזים.
עוד... אוקיי. נכון, עוד לייצר איזושהי תדמית לישראל, הם לא הזכירו מילה על החטופים אגב החמאס, הוא אומר, בישראל הרגה לנו הבוקר הזה, לפנות בוקר, עשרות רבות שמחבלים, לא חושב שהמספרים הללו, הוא יודע שהמספרים הללו לא מדויקים, השתתפו בכך הרבה מאוד כוחות, בהחלט, תשמע, אני חושב שהדברים של נתניהו, אחד המבצעים המוצלחים בעולם, בחבורת הפיקוד הזאת שיושבת שם, מקבלים את הנכון, מקבלים את הדברים הללו בצורה נכונה, תשמע, אבל גם נמשכת לחימה שם, במערב חאן יונס, גם פעולה מאוד עצימה שהבוקר הזה ממשיכה, אתמול לצערנו שני לוחמים של מגלן, במרחב הזה נהרגים כתוצאה מפגיעת טיל לונטט במבנה שהם בו שרו, וממשיכה לחימה שם, ואומר לנו גורם ביטחוני הערב הזה, הלחימה עוד תמשיך גם למקומות
אחרים. נמשכת ותמשיך, ושיהיה באמת בשלום לכל כוחותינו. לצערנו יש עבדות גם במלחמה הקשה הזו, אבל לפחות סיפור אחד משמח שקצת גורם גם להעלאת המורל סביב החילוץ הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, אביר, טוב.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
באמת מבצע יוצא דופן, 4.5 חודשים אחרי, מגיעים סוף סוף לשני חטופים, וכשאומרים יהיו עוד, מה זה אומר על פי מה שאתה מבין? יש יותר מודיעין? עכשיו יש יותר אפשרויות?
טוב, המודיעין היה וישנו, יש לנו גופי מודיעין שעובדים ימם ולילה כדי להביא מידע על החטופים, אבל יש גם את העניין המבצעי. לא תמיד כשאתה יודע משהו, אתה גם יכול לבצע את הפעולה. אף אחד גם ודאי לא רוצה לבצע את הפעולה שמסכנת יתר על המידה את החטופים עצמם ואת כוחותינו. ולכן כשהדברים האלה מסתדרים, אז אתה רואה את המבצע היוצא מן הכלל הזה באמת, וכולנו שמחים וכולנו מאושרים, אבל צריך גם לראות את הדברים בפרופורציה.
ברור.
אני לא חושב שמישהו חולם על כך, על עוד 134 מבצעים כאלה שיביאו לנו, 132 שיביאו לנו את כל החטופים.
אז מה הדרך להחזיר את כל השאר? מה הדרך הנכונה?
קודם כל, אני שמעתי את הסייפר שלך, אמרת מעלה את המורל, המבצע מעלה את המורל, זה ודאי נכון, אבל אני חושב שהוא גם קצת מוריד את המורל אצל חמאס. אם עד אתמול היה רושם שכל הקלפים בידי חמאס, אנחנו רק יושבים ומחכים, והם מחכים בחטופים, והם יכתיבו את התנאים, והזמן משחק לטובתם, אבל עכשיו פתאום, בעקבות הפעולה של ימ"מ ושב"כ וצה"ל, פתאום מסתבר שהתמונה יותר מורכבת מבחינתם, ואם הם רק יתרקו על הזמן ורק יעלו עוד ועוד דרישות הזויות, אז יכול להיות שיהיו עוד מבצעים כאלה. אז לכן אני חושב שדווקא המבצע הזה הוא יכול להיות סוג של פתח לאיזושהי עסקה הרבה יותר סבירה עם החמאס ממה שאני הכרתי הצעות הזויות עד עכשיו, ומי ייתן שגם נראה עוד אנשים בבית.
כלומר, כרגע החמאס נמצא עדיין באיזושהי עמדה, נקרא לזה פנטזיונרית מצידו, באשר לדרישות שלו, דברים לא ריאליים. ככל שהמבצעים הללו ימשיכו, הפעילות תמשיך, הערכה שלך שדרישות החמאס ילכו והתמעטו. השאלה הנשאלת היא, האם באמת יחיא סינואר זה איש הגיוני? האם באמת, אתה אומר, חבר הכנסת אדלשטיין, דברי היגיון, שאלה אם בצד השני ההיגיון הזה פועל?
אתה שואל שאלה מצוינת. אני תמיד בודק את עצמי 100 פעמים, אם אני עם ההיגיון, אתה יודע, לכאורה המאוד מסודר שלי יכול לדבר כאילו בשם טרוריסט פנאט מוסלמי
שלא אכפת לו שכל עזה תחוסל, כן. תושמד, תפורק.
לא, אבל זה בדיוק העניין. אני בחיים שלי לא חשבתי שאכפת לו ממה יקרה עם תושבי עזה, אפילו להפך, וטעמתי לא פעם רעיונות, למשל התקשורת הבינלאומית ובפגישות שלי עם הגורמים רמי הדרג מחול, שאפילו השימוש במושג מגן אנושי במקרה שלו ושל חמאס הוא לא נכון. הם לא רק משתמשים במגן אנושי, הם מעוניינים בהרג האזרחים שלהם, כי זאת הדרך היחידה בשבילה.
זה משרת המטרות שלהם.
לגרום כן. בדיוק לגרום ללחץ על ישראל וכנן. אבל לכן כאן אני מאוד נזהר מצד אחד, מצד שני אני אומר, אני לא חושב שאכפת לו שיהרגו שם אזרחים או טרוריסטים שלו בזמן תולדות, אולי אכפת לו מזה שהוא יתפרק מנכסיו, ובסוף הוא לא יוכל לדבר על עסקה אם הוא כבר לא יחזיק באותם נכסים מבחינת החטופים שהוא מחזיק בהם היום.
אז בעצם אם אנחנו מתנהלים מול רב מרצחים שגם ההיגיון שלו הוא לא ההיגיון הסביר, מאוד קשה לדעת מה יהיה, אבל מה שבטוח זה שהלחץ צריך להימשך, כי הדעות חלוקות בעניין. יש אומרים, אם יש כרגע עסקה, אם היא קצת קשה, מורכבת לנו, אין לנו ברירה, זו הדרך היחידה להחזיר את החטופים הביתה. ויש אומרים, עוד קצת סבלנות, אנחנו נמשיך בלחץ, נמשיך במלחמה ונראה מה ילד יום.
אין ספק שמבחינת החטופים, מבחינת משפחות החטופים, שאני כמו רבים אחרים פוגש אותם כמעט כל יום, אני חייב לומר שברור שלהם, או המסר שלהם הוא מאוד ברור. אין לנו זמן, אין לחטופים זמן, אנחנו לא יודעים באיזה מצב הם נמצאים, והכל נכון. אבל מה שאני גם מנסה לומר לאותן משפחות יקרות, ש זה לא שאצלנו מישהו יושב בחיבוק ידיים או לא מעוניין לשחרר, יש לו עסק עם חמאס, ארגון אכזר ומתוחכם, שמנהל גם בין היתר לוחמה פסיכולוגית מול המשפחות, מול החברה הישראלית כולה, ולכן זה לא, כמו שאמרתי, זה לא אחד מול השני. אין זמן, זה נכון, וצריך להביא את האנשים ויפה שעה אחת קודם הביתה, וזה גם נכון, אבל זה לא שכמו שאמרתי אנחנו יושבים בחיבוק ידיים, כל הזמן משתדלים, ויחד עם זה אנחנו גם לא יכולים להשתגע, ואמרתי בכנות שעל הדרישות ההזויות ביותר של חמאס אף אחד לא מתקדם לימו.
כן, אני רוצה לשאול אותך על התנהלות הקבינט, כמו שאנחנו רואים את זה האזרחים, אנחנו לעולם לא נדע מה קורה בחדרים פנימה או גם בקבינט המצומצם או המורחב, אבל מה שאנחנו רואים זה סוג של ממשלה שקבוצות באוכלוסייה מנסות להדביק אחת את השנייה לעצמה, לקרוא לזה סוג של אחדות, כשבפועל אין אחדות, יש מסרים מתודרכים זה כנגד זה, מדי יום ביומו, לא אירוע חד פעמי, מתנהל, מתמשך, שגרתי, ואני שואל, האם זה טוב? אולי מראש היה עדיף לוותר על הממשלה הרחבה הזו, או להכניס את כולם, או להתנהל אחרת.
קודם כל, זה בכלל היה מלכתחיל הרעיון מאוד טוב שכולם ייכנסו, כמו שמקובל לומר, ייכנסו תחת האלונקה. כי המלחמה היא נגד כולנו, ובצבא הבנים של כולנו, והיה דווקא רעיון מצוין שבממשלה ישבו כולם. לצערי, לא כל המפלגות נהנו לקריאה הזאת. אני, דרך אגב, עד עכשיו שמח שהמחנה הממלכתי כן נעתר לפנייה הזאת, ושהם יושבים גם בקבינט המצומצם וגם בקבינט המורחב. זה שיש לפעמים הדלפות וויכוחים, זה חמור וזה מאוד מאוד מעציב, אבל יחד עם זה, אני חושב שזה שיש תחושה גם בציבור שיש פה מגוון דעות ויש משקלים שיקולים רחבים, אני חושב שזה לא רע לעת הזאת. ברור שלגמרי שזאת לא ממשלת אחדות, זאת סך הכל בקושי ממשלת חירום לזמן המלחמה, אבל טוב שכרגע היא קיימת.
אוקיי, כלומר, הממשלה כרגע כמו שהיא, היא אולי לא הדבר הכי טוב שהיה אפשר להשיג, אבל זה המינימום, גם במחיר ההדלפות או התדרוכים זה כנגד זה, אנחנו רואים את השר גנץ ואת ראש הממשלה.
אני מזכיר לך רק שאומנם ברוך השם לא הייתה מלחמה לפני חצי שנה ולא היה קבינט מלחמה, אבל היה קבינט הרחב והייתה הממשלה, וגם משם הכל דלף, בלי גנץ ובלי אייזנקוט, והכל דלף, וכל מיני תדרוכים אחד נגד השני וכל מיני התפרצויות. אז זה עצוב מאוד. אמרת, אני כאזרח שואל, אז גם אני אזרח, חוץ מהיותי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אני גם אזרח, וגם אותי זה עושה מאוד עצוב, זה לא צריך להיות כך, וממש מצב שהוא לא סביר בשגרה, אבל הוא ודאי וודאי לא סביר.
בזמן מלחמה הוא בעייתי.
כן, ודאי.
טוב, מילה אחרונה על ועדת חוץ וביטחון, הרי אנחנו בתוך מלחמה, והוועדה מן הסתם בשיא ימיה או פעילותה, אבל אני מנסה להבין איך זה עובד. יש קבינט מצומצם, יש קבינט רחב, יש ממשלה, ויש ועדת חוץ וביטחון. מה תפקידכם בעת הזו, כשהחלטות מתקבלות בכלל בין הדרג המדיני המצומצם ביותר עם הרמטכ"ל?
אני קודם כל לא יושב בממשלה. אני כידוע יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. כן. התפקיד שלנו זה לפקח, וזה לראות שהדברים זזים בכיוון הנכון. ואני יכול לתת לך הרבה דוגמאות של דברים, פעם, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש לא מעט סוגיות שכרגע על הפרק ונדונו בקבינט, שכשאנחנו העלינו אותם בוועדה, ממש בתחילת הלחימה, מול ראש הממשלה, מול ראש המל"ל, מול הרמטכ"ל, הדברים האלה, באמת, אתה יודע, אני לא רוצה חס ושלום ככה לפגוע באף אחד, אבל זה כאילו לא הבינו על מה אנחנו מדברים. ועכשיו זה באמת נחלת הכלל שצריך לטפל בסוגיות האלה. וזה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד לך, אני אגיד לך דוגמה מאוד פשוטה. יש סוגיה של אנשי המילואים, שעשו חלקם לפחות 4 חודשים במילואים.
כן.
ידעו להטיל עליהם כל מיני משימות וכל מיני דברים. קצת פחות ידעו.
לתגמל
אותם. לתגמל אותם, להביא להם את המעטפת. והוועדה, אני חייב לומר, אפילו עשתה שריר, וסרבה לאשר איזשהו חוק שקשור לזה. ופתאום הדברים התחילו להסתדר, והופיע המעטפת, והופיע את הכתבים.
בוויכוח בין משרד האוצר... בוויכוח בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, לגבי תקציבי הביטחון, משרד האוצר רוצים להקים ועדת בדיקה לאן בדיוק הולך הכסף, והאם זה יעודו. משרד הביטחון אומרים, לא, זה התערבות בנושאי ביטחון. איפה אתם בוועדה?
קודם כל, אנחנו דווקא גם היום בילינו כמה שעות טובות עם הגורמים הרלוונטיים בצהל, משרד הביטחון, לראות באמת לאן הולך הכסף. אני שמעתי על הנכונות להקים סוג של ועדת מומחים, תקרא לזה, שתביא המלצות למל"ל, לקבינט. אני חושב שתמיד הדברים האלה הם דברים טובים, זה הכל ועדה מייעצת של אנשים מצד אחד בעלי ניסיון, אני מניח שלא ימונו שם אנשים שלא מבינים כלום. מצד שני, אנשים שהם לא בתוך המערכת, והראיה שלהם היא יותר, נקרא לזה, חופשית, אז תמיד טוב, כי אנחנו, אסור לנו לזכור שהתקציבים שאנחנו מדברים עליהם לצרכי ביטחון הם תקציבי עתק.
כן.
ואסור להגיע למצב שהם או ינוצלו לא נכון או יבוזבזו. התסריטים האלה פשוט לא צריכים להתקיים. חשוב מאוד שנפקח, חשוב מאוד שנסחוף לכיוונים הנכונים, וגם תפקידנו ואחריותנו כוועדה, ואנחנו בתקופה הקרובה נבלה על זה הרבה מאוד שעות, וגם, כמו שאמרתי, הכוונה שיהיה גם איזשהו צוות מומחים שימליץ, רק יכול להיות טוב.
אוקיי, הדברים בהחלט ברורים, ונאחל כמובן בהצלחה בכל המשימות הלאומיות החשובות שאתם עוסקים בהן. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה.
ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות, תודה. שלום לעידו בג'רנו.
עידן בג'רנו, ערב טוב.
ערב טוב. חתן של לואיס הר, שם שהכרנו במשך מעל 120 יום, אבל היום אנחנו מכירים הרבה יותר מקרוב. מה שלמה קודם כל?
בסדר גמור, אני יכול להגיד, בסך הכל אחרי יום מאוד מאוד ארוך, מתיש, או יום שבכלל התחיל בלילה אתמול, שבמבצע כזה או אחר חילצו אותו ואת פרננדו מהרצועה, באמת הוא מוקף משפחה משעות הבוקר המוקדמות, ואני יכול להגיד שהוא מתאושש לו לאיתו, למרות כל הרחש והעמולה פה שיש בבית חולים.
מתי ידעתם, איך הודיעו לכם?
האמת שקיבלנו שיחת טלפון לפנות בוקר בשלוש ורבע בערך, שבאמת הודעה מאוד מאוד לקונית ופשוטה מצד אחד, אך מאוד מאוד חריפה וחדה, לואיס אצלנו, פרננדו אצלנו, בואו לתל השומר, זהו. זה היה הסבר, וככה נחשפנו בכלל לכל מה שקורה.
כן, טוב, באמת מדובר כאן במבצע יוצא דופן, לא הספקתם כמובן לשמוע ממנו מה עבר עליו ו... או שכן, אבל...
לא נכנסנו איתו לפרטים האלה, לא עוד על מה עבר עליו ומה הוא חווה בכלל בתקופה הזאת ובלילה הזה בפרט. אני חושב שהוא די באופוריה של להיות פה ולראות פתאום את האנשים ואת האהובים שלו, את המשפחה, את הילדים, את הנכדים, האחים שלו שהגיעו חלקם. אז באמת יום מאוד מאוד, מאוד אמוציונלי, ואנחנו נותנים לו היום להתרכז במשפחה, ואני מאמין שלאט לאט גם הדברים האחרים יעלו ויצוצו ונבין מה עבר עליו בכל התקופה הזאת, עליו ועל פרננדו.
החילוץ כמובן גם הגיע אליהם בהפתעה גמורה, הם היו באמצע השינה ופתאום מן הסתם גם הם עברו את החוויה שלהם בחילוץ הזה, הוא הגיע מבוהל, הגיע רגוע.
שאנחנו ראינו אותו היה כבר לדעתי אפשר להגיד די רגוע, ניסה להקל את גודל האירוע שהוא עבר, אבל הטלטלה של לפגוש שוב פעם את בני המשפחה הציפה אותו מחדש, עוד פעם, מהסתכלות מהצד, אז כן, הוא היה לגמרי, ויום מאוד 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 אמוציונלי.
הוא גם לא בחור צעיר, אני לא יודע מה מצבו הבריאותי בכללי, אבל...
לא בריא, נסתכל רשימת התרופות שהוא קיבל טרם נפילתו בשבי, לא הייתה מביישת הרבה מאוד מבוגרים.
ואתם לא יודעים אם כמובן הוא המשיך את רצף התרופות האלה בשבי, מן הסתם שלו.
אני לא יודע בוודאות, אבל כמעט בוודאות יכול להאמין שהוא לא קיבל את רצף התרופות, בטח לא את התרופות הכרוניות, אולי זה אקמול פה ושם, עם כאב הראש, וגם זה במקרה שפר מזלו, אבל מעבר לזה, יש לו מכשיר שמיעה שהוא היה בלעדיו, משקפיים שהוא היה בלעדיהם, מכשיר נשימה לחמצן בלילה שהוא בדרך כלל שאין איתו לילה לילה והוא היה בלעדיו, אז הרבה דברים בשוטף שבשבילו זה ממש בקבוע היו חסרים לו.
טוב, קודם כל לא פשוט, אבל שמחה גדולה בסופו של דבר, הסיפור הזה מגיע לסיומו במקרה שלכם. הייתם גם פעילים במטה החטופים עד כמה שניתן, חלק מקרובי המשפחה שלכם, פרננדו, הפעילות הזאת תימשך
לגמרי, אנחנו עדיין ממשיכים במאבק בכל הכוח, למרות שהשמחה שלנו היום זה השמחה שלנו, אבל מחר בבוקר קמים להמשך המאבק, שהכי חשוב לנו להיות חלק ממשפחות החטופים, להבין את זה שלמרות שאנחנו קיבלנו את המשפחה שלנו בחזרה, יש עדיין 134 חטופים שנמצאים בעזה, 134 משפחות שמחכות ליקירים שלהם, ומחכות לקבל את הבשורה המשמחת כפי שאנחנו קיבלנו, ועוד פעם, עם ישראל צריך את כל החטופים חזרה בבית, ואנחנו נמשיך להיות חלק מהמאבק הזה מבוקר עד ערב. אנחנו כן. לא נוטשים.
טוב, לפחות אנחנו עם יום ככה יממה אופטימית, והעם כולו שמח איתכם, ונאחל רק בריאות ואריכות ימים, גם ללואיס וגם לפרננדו, ולכל הסביבה, לכל המשפחה, שההתאקלמות תהיה בצורה טובה ובריאה. עידן בג'רנו, חתנו של ללואיס, תודה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
בשורות טובות, להתראות, ערב טוב. עכשיו נשמע דברים שאומר היום מפקד הימם, תת ניצב ח', הנה הדברים שלו שדוברות המשטרה מפרסמת לפני זמן קצר.
בחודש האחרון התכוננה היחידה למבצע. בנוהל הקרב השתתפו היחידות המבצעיות של השב"כ ויחידות צה"ל. המבצע קיבל את אישור הרמטכ"ל, ראש השב"כ, המפכ"ל והדרג המדיני. בתחילת הדרך התוכנית נראתה מורכבת ומסוכנת, אך ככל שעבר הזמן והמודיעין התמקד במבנה, הבנו שזה אפשרי מאוד. היחידות המבצעיות של השב"כ והמרחב של השב"כ בנו תמונת מודיעין מצוינת ומדויקת, שאפשרה לנו לבנות תוכנית שתיתן מענה טוב לכלל נקודות התורפה. ידענו שהתמרון הצבאי לא הגיע לרפיח, ופעילות החילוץ תיתקל בהתנגדות חזקה, הן מתוך האיתור בו מוחזקים החטופים, והן מהמבנים הסמוכים אליו. גדוד שבורה נחשב לגדוד חזק שטרם נפגע. המבצע התבצע בין שלושה גדודים של חמאס, בתוכם גדוד שבורה. ההגעה החשאית אל היעד, בשעה שכולם ישנים, אפשרה לכוח לייצר מגע עם המחבלים, לחסל אותם ולחלץ את החטופים. ביציאה מהיעד נתקע לכוח בהתנגדות קשה ולחימה תוך כדי נסיגה, כאשר הכוח מגונן בגופו על החטופים. שיתוף הפעולה בין הימ"מ ליחידות המבצעיות של השב"כ מוכיח עצמו כל פעם מחדש ומדגיש שאנחנו יכולים להגיע לכל מקום על מנת לפגוע במחבלים ולחלץ חטופים. היחידה קיבלה מעטפת חזקה מאוד מצה"ל שנתנה לנו תחושת ביטחון שבלעדיה לא היינו יכולים לממש את התוכנית. לוחמי הימ"מ נלחמו בגבורה תוך סיכון עצמי רב על מנת לחלץ את החטופים. אנחנו נמשיך לפעול בכל מקום שנידרש על מנת לחלץ חטופים משבי חמאס.
כך מפקד הימ"מ, תת ניצב ח', בהודעה שיצאה הערב לתקשורת. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בעקבות מבצע חילוץ החטופים, אנחנו עם סגן ניצב בדימוס ברוך גולדמן. שלום לך, ברוך.
שלום, ערב טוב, ערב טוב.
תספר למאזינים שהיית בעבר גם מפעיל סוכנים בשבק, וגם פיקדת על הרבה מאוד יחידות סמויות, מיוחדות, יחידת המסע ומתן המשטרתית ועוד ועוד. שאתה שומע בוקר כמו כולנו על מבצע חילוץ כזה, על מה אתה חושב?
קודם כל אני שמח ואני גאה שיש לנו כאלה לוחמים וכאלה יחידות, וזה הדבר הראשון שקופץ לי לראש. אני שמח בשמחת המשפחות. השמחה היא כמובן לא שלמה, כי כמובן שיש לנו עדיין חטופים רבים שצריך להחזיר אותם בכל דרך. זה בעיקר מה שהרגשתי, גאווה גדולה בלוחמים ובצבא שיש לנו שעושה כאלה מבצעים.
בוא נדבר רגע על רקע למבצע כזה, אתה יודע, הרי את פרטי המבצע עצמו, מה שהותר לפרסום מפורסם ומה שלא לא, אבל אני מנסה להבין יחד איתך, חודש של הכנות, מה ההכנות הנדרשות מלבד המידע המודיעיני שאומר לך החטופים הללו בוודאות נמצאים בנקודה X? עכשיו, מול מה צריך להתמודד?
תראה, כל מבצע מיוחד כזה במתארים האלה שאנחנו מדברים עליהם נחלק בגדול לשלושה חלקים. שלב הראשון זה שלב להגיע אל היעד, שזה מבצע בפני עצמו, שלא תחשף, שלא תהיינה תקלות, יש שלא תחטוף ירי וכו' וכו' וכו', שהכוונות שלך לא יחשפו לפני הזמן ובעצם כל המבצע ישתבש. החלק השני זה החלק שאתה נלחם על היד, ופה הוא קשה שבעתיים, מכיוון שאתה נדרש ראשית לחסל את המחבלים, אבל כל זאת תחת ההתניות מבין לפגוע בבני ערובה, שזה מכניס מרכיב מאוד מאוד משמעותי בלחימה, וזה צריך לעשות שברירי שניות, כי אם זה אירוע שנמשך של דקה, שתיים הלחימה, זה כבר הרבה זמן במושגים של לחימה בטרור. והשלב השלישי זה החילוץ. איך אתה יוצא משם? אוקיי, הבני ערובה, נגיד שהצלחת להגיע אליהם, אתה צריך גם לצאת משם. לפעמים היציאה היא מתעכבת, כי אתה צריך לחכות לכוחות שיחלצו אותך משם, ואיך אתה שורד בשטח. מבצע בפני עצמו. ולכן נדרש הרבה זמן. וגם שהכוכבים, גם המודיעינים וגם המבצעים יסתדרו להם.
שהכל יסתדר בדיוק לעיתוי הנכון, אתה יודע, בדרך כלל יש גם אירועים שבהם יש מוחזקים, בני ערובה, חטופים, שבהם חיסול מיידי של החוטפים, של השובים, הוא הכי טוב בעולם. אבל במידה וזה לא מתאפשר, יש חשש שהכוח הפורץ יתגלה, והראשונים שיפגעו יהיו החטופים. זה עניין של שבריר שניות, אנחנו זוכרים את האירוע הקשה עם נחשון וקסמן, אם מסתבך משהו בשניות האלה, יש תוכנית ב'?
תמיד יש תוכנית ב'. תמיד יש תוכנית ב'. לכל מבצע. גם אם חלילה אחד הלוחמים נפגע, וגם אם אחד מבני הרובה נפגע, כוח רפואי שיודע, פרמדיקים, רופאים שיודעים גם מה שנקרא לטפל בפצועים. לוקחים את זה בערכת הסיכונים, זאת אומרת שאתה יוצא למבצע כזה, אין 100% ודאות של הצלחה. כן? זה, אתה הולך בסיכויים גבוהים שזה יצליח, אבל אין 100%, ונערכים בתרחישים, מה שנקרא בשפה המקצועית, מקרים ותגובות. מה יקרה אם?
טוב, יש לך הרבה ניסיון במסע ומתן, אבל במישור הפלילי, אולי, אתה יודע, במישור של אחד על אחד, יש משהו מניסיון שלך שיכול לתרום למסע ומתן שמנהלים מול אויב?
מסע ומתן שאתה מנהל, לא משנה אם הוא עסקי, או מסע ומתן משברי, או מסע ומתן מול סוחט סייבר, בסוף, בצד השני, גורם אנושי. אתה מדבר עם גורם אנושי, זה יכול להיות ערבי, מוסלמי, יהודי, על רקע כזה, על רקע אחר, על רקע נפשי, על רקע אידיאולוגי, על כל הספקטרום. ומה שהכפתורי ההפעלה שיש לכל אחד, לכל בן אדם, הם שונים, אבל עדיין, אם אתה יודע ללחוץ על הכפתור, על האנטר הנכון בראש, אתה יכול לשכנע הרבה אנשים. ראה דוגמה של האירוע באופקים, היחידה למסע ומתן המשטרתית פעלה שם, החזיקו את האירוע במסע ומתן במשך 16-17 שעות, אני לא זוכר את ה... אבל כן. שעות ארוכות, שבסוף יצרו את התנאים האופטימליים לימם להשתלט על המחבלים, לחסל את המחבלים ולהוציא את רחל ודוד.
במקרה הזה גם צריך לומר שרחל, כשבעצמה הייתה חלק מהמבצע הפסיכולוגי המורכב שהיא ניהלה שם ב-16 שעות הללו. לא כל חטוף היה יודע להביא אותך לבשלות נתונים כאלה.
נכון, נכון. אני, במקרה את רחל ודוד, אני גם מכיר בהיכרות אישית, אני גרתי בדרום, הם היו מעין משפחה מאמצת שלי, את התפקידים של אשתי, והבת שלהם עבדה אצלנו בבית, אני מכיר את המשפחה באופן אישי, יש לי קשר אישי למשפחה הזאת. כן, אין ספק שהיא תרמה להצלחתו של האירוע, אי אפשר למה שנקרא להמעיט בערכה בעניין הזה, אבל בסוף היו שם גם הרבה פעולות שהיחידה למסע ומתן עשתה בתיאום עם הימם, שסיעו להצלחת המבצע.
כן, טוב, תראה, מה שאנחנו גם רואים כאן, בניגוד לאירועים אחרים רבים בהיסטוריה, אבל במקרה הזה, אנחנו ב-2024, ואנחנו רואים את התקשורת, שבק, משטרה, צבא, חיל אוויר, כוחות על הקרקע, שריון, בתוך מדינת אויב, שטח אויב, זה באמת שילוב יוצא דופן, התקשורת והתיאום, הכל צריך להיות ממש מתוזמן על השניות, על הנונצדיקים הכי מדויקים שיש.
אתה מדבר פה על שלושה גופים, ביטחונים, צבא, משטרה, שבק, שעובדים ביום יום בשגרה, אי אפשר להגיד שהם עובדים ואין שיתופי פעולה, אבל הם, כמו שאתה אומר, זה מכשירי קשר שונים, זה לפעמים תרגולות שונות, זה הכל שונה, ואם אני לוקח את היחידה המבצעית של השבק ואת הימם, זה כבר הפך להיות גוף אחד שיודע לרוץ על שתי הרגליים האלה. אבל לבוא, ואל תשכח, זה גם נכנסנו לסיטואציה שלא התכוננו אליה. זה לא שעכשיו ישבנו וידענו שיהיה לנו את השביעי באוקטובר. נכנסנו פה למלחמה שהיינו מוכנים אליה ב-state of mind. לא, לא, הופתענו. צריך להגיד את זה בכל רם וברור. ויחד עם זאת, מהר מאוד, ביחס לכל צבא אחר שאני מכיר בעולם, העסק פה התאושש מהר מאוד, והתוצאות ניכרות בשטח.
אכן, שיהיה רק בשורות טובות, סגן ניצב בדימוס ברוך גולדמן, שעבר שבק, משטרה, יחידת המסע ומתן, יחידות מבצעיות, רקורד עשיר, להתראות, תודה לך.
תודה לך, תודה, שיהיה ערב טוב לך ולצופים.
ערב טוב, להתראות. אנחנו עם הפרשנים, אבי בלום, יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
מילה לעניינים הביטחוניים, או שאתם רוצים ישר לדלג לנושאים הפחות מעניינים?
בוא נדבר על הביטחוני, כי רק כדי להראות למאזינים שפחות כאן ברדיו שומר לנו פרופורציות, ויש בהווי החיים שלנו דברים יותר חשובים מאשר מי יפנה את הזבל באלעד או בבית שמש או בבני ברק. אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית מאוד מאוד מורכבת, מדינית מסובכת, ולדעתי ככה צריך לפתוח, אז ברשותך אני אומר כמה מילים גם על הצד הביטחוני וגם על המדיני. דבר ראשון, הבשורה הטובה הזאת של שחרור החטופים היא בעיקרה מורלית, ויש לה גם השלכות פנימיות, כי היא מזימה קצת את הטענות של מטה החטופים וגורמים אחרים, שאי אפשר, אין פתרון צבאי וצריך לקבל את כל הדרישות של החמאס. אבל זה רק שניים מתוך 136, אבל אי אפשר לזלזל בזה. זה ההתפתחות החיובית. ההתפתחות השלישית היא ההדלפות שבאות מוושינגטון מצד יועציו של, איך אני אגיד בעדינות, האיש שכנראה סובל קצת מדמנציה, ביידן, שהוא מכנה את נתניהו בכינויי גנאי מגעילים. אז אני לא יודע אם כן נאמרו או לא נאמרו, אבל עצם ההדלפה אומרת שיועצי ביידן סוברים שישראל צריכה להתקפל ולהפסיק את המלחמה. זה נתון אבי מדהיג מאוד, יותר מאשר מה שאמרתי בהתחלה, מי יבחר פה ושם.
עורך הדין אבי בלום, שלום לך.
שלום, ערב טוב. צריך להבין אבל שבסוף הסיפור האמיתי זה איזה חבל ביידן משחרר לממשלת ישראל ולנתניהו, והוא משחרר חבל גם לגבי רפיח. האמירות שלו, מי שעוקב אחרי מה שקורה בארצות הברית, שביידן בכל מדינות המפתח היום הוא מפגר אחרי טראמפ, ובמדינת פנסילבניה ואחרות הוא חייב את הקול הזה של הפרוגרסיבים שהיום מפנים לו כתף. מפנים לו כתף קרה בגלל התמיכה שלו בישראל. אז כל עוד בתוך החדר הוא מגבן נתניהו והיועצים שלו כלפי חוץ משחררים איזה שהם אמירות, ישראל יכולה לחיות עם זה. זה מה שאתה שומע מחברי קבינט שאומרים לך, אנחנו חיים באיזון עם הממשל האמריקאי, ונתניהו בינתיים הוביל את זה נכון.
טוב, מעניין מאוד הסיפור הזה לאן הוא התפתח, כי את בריטניה אנחנו כבר שומעים במילים ברורות ומפורשות לא להיכנס לרפיח ועוד כל מיני אמירות, ואם הבריטים אומרים את זה, אולי הם פותחים פה איזה ציר שיוביל בקלות יותר את האמריקאים, אבל הבחירות שם ברקע, כמו שאמרתם, והכל עוד פתוח. טוב, באלעד ובבית שמש וכולי, אין לנו לא דמוקרטים ולא רפובליקנים, אבל עדיין יש שם בחירות. אותנו זה פחות מעסיק בימים אלה, יעקב, אבל אני מבין שיש לך מה לומר.
כן, תראה, שבוע שעבר אני עלינו כאן, אבי, ואני אמרתי לך שאני מוצא דבר טוב עדיין במערכת הבחירות, שהיא מתנהלת בשלב של נתונים. זה אומר, אני אנצח ואני אנצח, אבל קרה משהו השבוע, קרה משהו שהוביל למלחמת גוג ומגוג, ואני חושב שהוא מביא לחיסולה של אגודת ישראל, לפחות בצורה שאנחנו מכירים. דבר ראשון, החתימה של אנשי דגל התורה ושתמונים עם האנשים של הגאון רב שאול אלתר, זה סוג של אמירה. במקביל, העובדה שאנשי הסיעה המרכזית בעצמם עוברים קהילה אחרי קהילה באלעד ומשכנעים אותם להצביע נגד מועמד התנועה, חוץ מביני שדעתם כבר ידועה, זה גם סוג של מהלך שאין ממנו חזרה. זה אומר שאני לא יודע מי ינצח פה ומי יפסיד שם, אבל אני יודע שאחרי הבחירות האלה אגודת ישראל שהכרנו תהיה אגודת ישראל שונה לחלוטין. אני מסופק אם היא עדיין תמשיך לתפקד כמסגרת אחת.
קשה לומר בפוליטיקה הישראלית ובטח החרדית ובטח הפנימית שאין דרך חזרה, אבל כן יעקב.
ואני נזכר בכינוס של גדולי ישראל שהוא דור ממנו אדמו"ר מגור, שהקימו את החינוך העצמאי, ובתגובה שחסידות גור לא תומכת במועמדות של פרוש למרות הסכם שהיה ביניהם, וגם אז דיברו על קיצה של אגודת ישראל. עכשיו צריך להבין לאן אנחנו הולכים של הפרופורציות. היום כל מי שמדבר, מדברים על גיוס החרדים, אנחנו רואים איזה צונמי מתרגש עלינו. וכל מי שנמצא בזה, מבין שההצעה שתקחו אז, היא הצעה הכי אטרקטיבית שיכולה להיות עכשיו. עכשיו, יעברו הבחירות המוניציפליות,
אתה מאוד קטוע, אבי, מאוד קטוע במשפטים האחרונים. לא שומעים אותך, אבי.
אני אנסה להשלים את מה שהוא אומר, אוקיי, אתם שומעים יותר טוב?
שומעים גם אותך ככה, אבל בסדר, אוקיי.
אוקיי, מה שאבי מתכוון לומר, ואני זורם איתו באותו ראש, שאחרי הבחירות אנחנו נעמוד בפני הדברים שלא עמדנו עליהם כמעט מקום המדינה, ואני אסביר. חוק הגיוס מת במתכונתו הנוכחית. אי אפשר להביא חוק גיוס בזמן דחיית גיוס, בזמן שאתה מעריך מילואים ומכביד את הנטל על הסדיר. צפוי שבגץ יורה להפסיק את התקצוב של בני הישיבות. אנחנו עומדים בפני רגע האמת של יחסי חרדים וחילונים במדינה הזאת. ואיך אנחנו מגיעים אליו? אנחנו מגיעים אליו פצועים ומצולקים בגלל הבחירות המקומיות. אני לא רואה, אתה ראית עצרת תפילה שבוע שעבר, לא אכנס לפרטים, ראית גם מי לא היה, כן? כולנו יודעים מי היה ומי לא היה. אז אם פה אנחנו לא מסוגלים להתאחד, איך אנחנו נעמוד מול הצונמי הזה, כמו שאבי אמר, שיחסי חרדים וחילונים, שבא לידי ביטוי בחוק דחיית הגיוס שלא יחוקק, באחריות.
טוב. זה עוד לא היה לנו, שמרויין אחד ככה עם קו קטוע, והמרויין השני אומר את מה שהוא רצה לומר, אבל אבי, זה מה שרצית לומר? אבי בלום עדיין... טוב, נעצור את השיחה הזו כאן, לא שומעים את אבי בלום. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
עוברים אליך איתי גדסי, שלום איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
אנחנו נגררים להמשיך באותו נושא של הבחירות לרשויות המקומיות, ואתה רוצה לדווח לנו על ענייני אלעד.
כן, אלעד עומדת על ראש שמחתנו בבחירות המקומיות האחרונות, את זה אנחנו זוכרים, ועכשיו אלעד עולה לכותרות בשל ביקורו של מרן אדמור מביזנית, שמגיע הערב לעיר בשעה 8 ומשהו, ושם הוא צפוי להודיע, כך לפי קו של החסידות, שבעצם הזמין את הציבור להגיע לכינוס, להודיע במי הוא תומך לרשות העיר אלעד, וזה כמובן דבר דרמטי בשל העובדה שעד היום גם אם שמענו כל מיני הערכות או דילים או חתימות מאחורי הקלעים או דברים שכן פורסמו ולא פורסמו, היום הציבור ובעיקר חסידות ויז'ניץ באלעד תשמע את ההוראה, ומשם כמובן היו השלכות גם על רשות העיר אלעד, בעצם אחרי שנדע במי הוא תומך, למרות שאני חושב שכבר אפשר להעריך, ואחרי שנשמע נוכל להבין גם מה ההשלכות מבחינת ההתמודדות שם על רשות העיר, בין פורוש לבוטבול, גם מה, אם זה ישליך, איך וכאשר על מקומות נוספים, וכמובן שאנחנו נדבח ככל שנקבל את הדיווחים משם ונשמע את הדברים.
איתי גדסי, תודה רבה. להתראות, פרסומות.
תודה רבה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור חגי לוין, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
במסגרת המלחמה הזו והמאמצים להביא לשחרורם של החטופים, אתה ממש מיום יומיים אחרי הקמת מטה החטופים מצטרף אליהם כראש מערך הבריאות בכל מה שקשור לחטופים, למצבם הבריאותי, מעלה את המודעות ברחבי העולם ועוד ועוד רשימה של פעולות שנזקפות לזכותכם. וכשאנחנו מדברים על שני חטופים מבוגרים שחולצו, ברוך השם צריך לומר, שלימים ובריאים במידה, אתה יודע, מידת הדמיון, מידת יחסית, אני לא יודע מה מצבם הבריאותי, אבל שוחחנו כאן קודם עם חתנו של לואיס הר, והוא אומר לנו את רשימת התרופות שהוא היה צריך לקחת בשבי ולא קיבל, שזה מוכיח את מה שאתם טוענים הרבה זמן.
אכן אבי, אמרת בדיוק את הדברים נכוחה, קודם כל באמת בעזרת השם ובעזרת צה"ל והימ"מ והשב"ק, הם חולצו והם איתנו, ואנחנו מאוד מעודדים מהעובדה שהם, אתה יודע, מהלכים ומדברים ומחייכים, זה ממש לא מובן מאליו אחרי הזוועות שהם עברו בשבי החמאס, ובוודאי עבור לואיס שדאגנו לו מאוד, כי באמת כפי שציינת, הוא זקוק לתרופות רבות, גם לא היה איתו מכשיר השמיעה שלו. אני חושב שזה מלמד אותנו מצד אחד, שכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, יש לנו עוד 134 ישראלים, רובם בחיים, שאנחנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי להחזיר אותם, גם מאמץ צבאי וגם מאמץ מדיני, כדי להביא אותם הביתה בשלום. יש מה להציל, ומצד שני, הם בסכנת חיים מיידית. החמאס יכול להוציא אותם להורג, או שבגלל התנאים הקשים שבהם הם נמצאים, היעדר הטיפול, הם ימותו, זה יכול לקרות כל יום. אז אנחנו ממש צריכים, דווקא מתוך ההישג הפנטסטי הזה, להבין שהזמן דוחק בנו להציל אותם עכשיו.
טוב, כולם רוצים להציל אותם, זה משהו שכמובן מכנה משותף של כל יהודי בעולם, ואפילו של הרבה אנשים שאינם יהודים, אבל הם בני החופש ואנשים תרבותיים שרוצים בשחרורם. השאלה היא כזו, כשהמשפחות מבינות גם שמולנו יש אויב אכזר, קשוח, קשה, שמציב כל מיני תנאים ברף בלתי מתקבל על הדעת, והחילוץ הזה הלילה אולי נותן להם איזשהו זריקת עידוד לכיוון אחר שהם לא חשבו עליו, זה משנה משהו בפעילות בעקבות מה שקרה?
אני לא חושב שלא חשבו עליו. אנחנו באמת אומרים, צריך לעשות כל מאמץ, כל מאמץ זה בוודאי כולל את המאמץ הצבאי, ורבים מבני המשפחות עצמם כרגע לוחמים בעזה. אני חושב שיש שותפות גורל בין משפחות החטופים ומשפחות החיילים, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, זה ברור. פשוט צריך לנצל כל הזדמנות, ולכן למשל, אם יש עכשיו דיונים בקהיר, איך ייתכן שמדינת ישראל לא תשלח נציגים שישתתפו בדיונים? אין לנו את הפריבילגיה על חשבון החטופים לוותר על הזדמנויות. ואני חושב שאנחנו גם רואים פה עד כמה חשוב להיות פעיל. המתח פה הוא לא בין המאמץ הצבאי למאמץ המדיני. המתח
כן,
הוא בין
לא
שיתוף
וכיפרון. כן, אבל זה לא שאנחנו לא שולחים משם נציגים, כי פעולה. אנחנו... זה לא שלא שולחים שם נציגים כי לא רוצים לעשות מאמץ. זה אולי כי המידע המדיני שמונחת בקרב מקבלי החלטות אומר שבשלב הזה נציגים ישראלים באותו שולחן בקהיר שבו נמצאים בכירי החמאס הוא לא ישרת אותנו, כי אנחנו בעצם לא יודעים הרי מה קורה בין בכירי החמאס אחד עם השני. הרי ראש השבק וראש המוסד כולם מעורבים בנושא הזה מבוקר ועד לילה.
הדיון הוא באמת מורכב, אני ממש מסכים איתך, וצריך פה גם לסמוך על המערכת. אבל א', גורמים בכירים מתוך מערכת הביטחון אמרו למשפחות שכדאי שיהיו נציגים בקהיר. אז בכל זאת זה לא דברים בעל מה שמתבססים בלי קשר. דבר שני, המשפחות ביקשו לפני מספר ימים להיפגש עם קבינט המלחמה. תגיד לי אתה אבי, איזה דבר יותר חשוב יש לקבינט המלחמה מאשר אם המשפחות מבקשות, ותאמין לי, כל פעם שהקבינט המלחמה אמר למשפחות, עכשיו תרכזו את המאמץ בעולם, עכשיו תעשו ככה, זה מה שהמשפחות עשו. אז אם היה בא ואומר את הטענה הזאת, התיאורטית, שאתה אומר, קבינט המלחמה מסביר מדוע לא כדאי לשלוח משלחת לקהיר, אז המשפחות היו מקבלות את זה. אבל אפילו לא תרחו לענות להן. זה דבר מוזר, אנחנו רואים במקביל, לצערי, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר מדי. אנחנו רואים שיש כל מיני גורמים שעושים קמפיין נגד משפחות החטופים, איך אפשר לעשות כזה דבר, אז אני באמת חושב שראוי שנתמקד כולנו במטרה החשובה כל כך של הצלת חיים וניצחון במלחמה על ידי הבסת החמאס, ולא נראה הסתה נגד המשפחות, שזה דבר נורא והיום שאסור שיקרה.
הפרופסור חגי לוין, כמובן פורום המשפחות החטופים, אבל לא רק, אלא גם עוסק בכל מערך הבריאות של החטופים והשבועים שנמצאים בידי החמאס. תודה רבה לך על הדברים.
אני רוצה להגיד דבר חשוב גם לבריאות הציבור בישראל. אנחנו כן רואים שיש תקווה. אני יודע שאנחנו בימים של אפלה גדולה, יש גם אור, יש כוח חזק מאוד למדינה שלנו, לצהל, לעם בישראל, אז גם זה מזכיר לנו, המבצע הירואי הזה, שיש על מי לסמוך, וחשוב שנתעודד, ולא נהיה בדיכאון גם עם המצב הקשה. תודה רבה.
תודה, ערב טוב להתראות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, אנחנו שוב אחרי החדשות.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל